שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
10, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 38. אני נדב שטראכלר, ואיתי פה שייקה, הענק הירוק, גולדן. האמת שזה חזק. שי, הענק הירוק זה מעולה, הם לא רואים, אבל תכף גם יבינו.
תמשיך לדבר, הפודקאסט ממשיך, תמשיך.
אני מתחבר גם לקונספט הזה. ואיתנו מחפק אותנו, ה-straight from the מילואים, רני אשל שלנו, אז הוא איתנו ברקע, ואחר כך הוא יעשה את הקסמים שלו פה, כדי לסדר את כל העניינים שאנחנו נראה נורמטיביים, לכאורה לפחות. ושייקה, אנחנו... קיבלתי מלא הודעות, היי, ענק, ענק, איך הבאת את הענק הירוק.
הבאתי את הענק הירוק. לא, אתה לא מבין, זה דמות קומיקס האהובה עליי.
אוקיי, אוקיי. כבר אני אומר לך, שהרמת לי לשבוע הבא למשהו, אבל לא, אתה יודע, נחכה עם זה
תקרא. הוא הדמות קומיקס האהובה עליי, בכל ה... כאילו, הוא הגיבור על שלי.
כבר אני אומר לך, הרמת לי לשבוע הבא. אז הנה, הענק הירוק איתנו. שייקן, קיבלתי מלא הודעות, תקשיב, קיבלתי מלא הודעות מאנשים. איפה אתם? מה קורה? ירדתם מהארץ, עזבתם את המדינה, אתם במחאה כנגד, איפה אתם? אז אנחנו פשוט היינו בכל מיני עניינים.
אנחנו מנסים לשרוד כמו כולנו בישראל במציאות הזאת. יש מלחמה, רני שלנו במילואים, נדב את מעל הראש, אני ברוך השם גם כן לא משעמם לי. ואנחנו מנסים להתכנס בשבילכם. בשבילכם, תאמינו לי, יש לנו מה לעשות גם פה. עוד הזה אנחנו מקליטים בתנאים, לא תנאים, בשעות לא שעות, באמת, בעיתוי, לא עיתוי.
אבל חייבים, the show must go on.
אין מה לעשות, יש לנו קהל שדורש והקהל יקבל.
וזה כיף, האמת היא שזה גם כיף אדיר, ותן את הקרדיט המלא לרני שנמצא בכלל במילואים עכשיו, ואחר כך הוא מתחפק אותה.
זהו, כי זה, לפוד קוראים שיחת רקע, הפודקאסט של נדב ושי, אבל אנחנו צריכים אולי לעשות לו מיתוג מחדש, ולקרוא לו שיחת רקע עם רני אשל נדב ושי, משום שאלף זה שלושתנו, ובית, אנחנו צריכים להבין שכדי להביא את השידור הזה אליכם, אנחנו אמנם נעשה פה איזשהו מלל, אבל את הפרקטיקה עושה רני. והוא גם יגרום לשידור הזה בסופו של דבר להגיע אליכם, אם זה לפודקאסט של אפל, אם זה לפודבין, אם זה לגוגל, אם זה לסאונד קלאוד, אם זה לאיפה שאתם לא מאזינים לפודקאסט, שם תשמעו.
פוטיפיי, יוטיוב, פייסבוק.
פוטיפיי, יוטיוב, זהו, כשתראו את זה ביוטיוב.
יונות דואר, מורס, הקש נדג.
זהו, הוא האיש, הוא גורם לזה לקרות. אנחנו עושים מילים זה נחמד, אבל כל טמבל יכול לדבר. אבל לקחת את הדבר הזה, להרוז אותו, לסדר אותו, לסדר את הגרפיקה, לסדר את הזה, עושה רק רני אשל. אם גם אתם רוצים פודקאסט לחברים, בתקופת מלחמה אנחנו מבינים שלפעמים כלי התקשורת היחידים שאפשר לסמוך עליהם, זה נדב וחבר שלו מדברים, כי כל האחרים פחות מה לעשות, אתם מבינים מה אני מתכוון. אז תפנו לרני אשל, והוא יעזור לכם להקים פודקאסט, זה לא מסובך, אבל זה גדול קצת על האזרח הקטן, קצת קטן, צריך עזרה. אתם רוצים את העזרה הזאת, רני אשל, חפשו אצלי בפייסבוק את השם שלו, עוד חפשו בפייסבוק בכלל, עוד חפשו אצלנו בדף. אני אומר לכם, יש כבר לא מעט אנשים שהשתמשו בשירותיו, ובאמת, הם פשוט שמחים כמונו, וגם להם יש פודקאסט, וגם אתם, ארגון, איש, משפחה, זוג חברים, קבוצת כדורגל, מועדון, קבוצת וואטסאפ, מה שאתם, תעשו פודקאסט, תרימו רני אשל, זה לא עניין שכרוך בו הרבה כסף, בכלל לא, אבל אתם צריכים עזרה. רני, הוא איש שלכם.
יפה מאוד, יפה, ואנחנו, יש לנו המון נושאים לדבר עליהם, המון דברים, אבל אנחנו נתחיל כתמיד בפרק החולצות, ואני ראיתי שאתה שם בירוק, ולא תיאמנו.
טוב.
אז אני אתחיל.
בבקשה.
ואני היום גם כן בירוק, עם הומאז' אפילו לרני, על מכבי חיפה, עם מישהו שכבר ביקר כאן בעבר, אבל מקבל כאן היום כבוד של כוכבים, באמת, שים לב לחולצה, בוא נראה אם אתה מזהה את הסמל.
סנט אתיאן, מישל פלטיני?
יפה!
ברור, זה הקבוצה היחידה, זה הקבוצת הנעורים שלו, ברור.
אז שים לב, אז קודם כל, פלטיני היה כאן, ביקר אצלנו כאן, כי אנחנו שנינו מאוד 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 אוהבים אותו.
מאוד.
וסנט אתיאן זה בעצם הקבוצה, אמנם הוא התחיל בקבוצה, ברח לי שמה, מיד אני אזכר, כתבתי לעצמי את השם של הקבוצה, כי לא הכרתי, ננסי, ננסי.
ננסי.
הוא התחיל בננסי, אבל את הקפיצה שלו הוא עשה בסנט אתיאן, לפני שהוא עבר ליובנטוס הגדולה, ופה זה ממש משולש. אחד, ליובנטוס שזכתה אמש בגמר הגביע, ולבופון, אהוב ליבי, שזכה בגיל, למעלה מגיל 40 כבר, 41,
לא, דעתי הוא 43 אפילו כבר.
43? יכול להיות, אני...
דעתי 43.
כבר הפסקתי לעקוב, אבל...
עכשיו מגגל, עכשיו
מגגל. הוא עבר כבר את הספרה 4 בוודאות, הוא בעשור החמישי לחייו, ואתמול זכה בגביע, אז החיבור סנט אתיאן, פלטיני, יובנטוס כמובן. החיבור השני, והכבוד פה לרני, באנו שנינו, בלי תאום, בירוק, אז אפשר לפרגן גם ל... למכבי חיפה.
כן, הוא בן 43.
43, מדהים, מדהים, מדהים. אגדה, אגדה, אגדה. תמונה מרגשת שכל השחקנים זורקים אותו בגמר הגביע אתמול, פשוט מדהים, הוא בלתי נגמר. אז גם יובנטוס לפלטיני וזה, גם הומש למכבי חיפה ולרני שאנחנו מפרגנים לו, וגם לליגה הצרפתית שבחרה בישראל לסופר קאפ שלה, ואתמול פריס סן ז'רמן הפילה לסופר קאפ, ולמעשה, אני לא זוכר אם זה עוד שבועיים או שלושה, פריס סן ז'רמן הולכת להגיע לכאן, לבלומפילד, לישראל, למשחק הסופר קאפ, כן?
בישראל
זה הולך להתקיים, כן?
מדהים, מה, יהיה פה כאילו נעימה וכל החבורה?
כן, סופר קאפ, גמר הגביע בין האלופה למחזיקת הגביע, התקיים כאן בבלומפילד בישראל, אני לא זוכר את התאריך המדויק, תכף אני אברך, אבל זה עניין של
שבועיים. מבפה ישחק פה בבלומפילד? קילי, אני מבפה,
אתה יודע, לא יהיה משהו שהוא חריג, אז כן, אמורים להגיע כולם.
למה אני צריך לשמור את זה בפודקאסט שלי, ולא, אתה מבין למה אני לסומך לתקשורת? אני אחשף לזה בפודקאסט, מדהים. וואו,
אני חייב לסים. כרטיס לדעתי עולה איזה 150 שקל למקום סביר, וזה בבלומפילד.
חייב לראות את
המבפה.
בעיניים לראות את אמבפה, לראות איך זה נראה, את נעימר, לראות איך זה נראה הדבר הזה.
תקשיב, אני אחר כך מברר לנו כרטיסים, ואולי נלך יחד, כי נראה לי שזה יותר מראוי.
הוויה מדהימה.
חד פעמית, בבלומפילד, מגרש מלא בעזרת השם, נעבור את כל העניינים שלנו. אז אני פה בספתח של פרק החולצות, מה אצלך?
א', שיחקת אותה הברקה, וזו חולצת וינטג' מדהימה. אני מנסה לאסוף את כל החמישייה של הסלטיקס של 86, היא הקבוצה הדעתי הגדולה בהיסטוריה, יש לי את ברד, יש לי את מקהל, את דניס ג'ונסון יש לי, את
אינג' לא יסחק.
אבל, הנה הוא, גבירותיי ורבותיי.
אי, רוברט פריש הגדה,
הצ'יף, אפס אפס, גבירותיי ורבותיי. ואני אגיד לכם למה בחרתי בצ'יף. כי אנחנו בתקופת מלחמה. ובכל קבוצה, יש שחקנים שאתה יודע שכאשר תתחיל המלחמה, יהיו שם, שחקנים שאתה יודע שכאשר תתחיל המלחמה, אני מתכוון הספורטיבית כמובן, הם פחות יהיו שם. ורוברט פריש הוא אדם שכשמתחילה המלחמה, הוא שם. הוא שם. ולסלטיקס הייתה מלחמה עם הדיטרויט פיסטונס, שהיא אחת הקבוצות האלימות, אלימות בהיסטוריה של הליגה. הקבוצה אלימה. איזה התומאס. ממש, איזה התומאס. אבל בעיקר הברברים שלהם, ריק מהון, וביל אמביר, וג'ון סאלי, ודניס רודמן, הם פשוט, הם ניסו לפגוע פיזית בכל שחקן שעולה מולם. ורוברט פריש, שידוע ברחבי הליגה כגם, אומנם, סנטר הגנתי מדהים, שחקן מצוין, אבל תמיד היה שחקן שהתחסית שקט, ממעט להתבטא בתקשורת, בטח לא ססגוני כמו ברד או כמו מקהל. היה איזה משחק, נדמה לי, 4 ב-87 זה היה, או 88, בסדרת החצי גמר בדיטרויט לבוסטון. זה הסדרה, או הסדרה שבה דיטרויט בעצם הפכה לדיטרויט הגדולה.
זה אלימות רבה יש לציין.
כן, שבו למביר פשוט התעלל בלארי ברד, הוריד לו איזה מרפק לפנים, וגם למקהל תקע איזה ברכייה, ובמשחק אחרי זה, זה היה פשוט, באמת, אני לא אוהב אלימות בכדורסל, אני לא אוהב באופן כללי אלימות, אבל ביל למביר ניסה לעשות לרוברט פריש משהו, ניסה לעשות למקהל ולברד. ורוברט פריש פשוט הסתובב, רואה את הצ'יף בפעם הראשונה, ובמטר של אגרופים הוריד את למביר לרצפה, פשוט דפק לו 5-6 בומבות, אני אומר לך, כל ה-NBA מחאה כפיים. הוא עשה רוברט פריש ללמביר את מה, אני אמצא לכם את הגוגל ונסה לצרף את זה אצלנו בעמוד, אתם תראו את זה, הוא פשוט יושב עליו ומתיח בו אגרופים בשם כל ענף הכדורסל לתולדותיו, ושוב, אני מגנה אלימות וכו' וכו', אבל זה הרגע שבו אמרתי, איזה כיף, שגם לנו, גם לנו, החמודים, האלגנטיים, שלא אוהבים מכות, יש את רוברט פריש. אז בזמן מלחמה, אני את רוברט פריש מגייס לצבא הירוק שלי, כי אני יודע שכשיגיע ביל אמביר, הבנתם את המטאפורה, הוא לא יפחד, הוא לא ימצמץ, והוא יסגור את החשבון בשביל כולנו. אז זה מחווה לרוברט.
יפה מאוד.
אני צריך את הסרטון הזה, אתה מת.
ראיתי סרט על זה. ראיתי סרט על זה, אני גם זוכר את זה בילדות מאוד איזה, אבל כאילו, אבל ראיתי גם סרט ממש עליו.
הוא רק הורחק מהמשחק, זה הכל, זו תקופה אחרת. הוא רק הורחק מהמשחק, במשחק הבא הוא כבר שיחק, הכל בסדר. היום היו משחקים אותו לא יודע, חצי עונה.
מדהים, מדהים, מדהים. אני זוכר את רוברט פריש זקן. כן. כאילו נולד זקן בשבילי, אתה מבין?
נכון.
לא ראיתי עוד אף פעם שעיר.
לא, לא, הוא היה... האמת שגם כשהוא הגיע לליגה בגיל 22, יש לך תמונות, הוא נראה בן 40. אז כאילו זה לא...
זה מה שאני אומר, אני זוכר אלבום תמונות אצלי בבית של ה-NBA, לדעתי משנת אולי 88 או 89, בתור ממש ילד, זה כאילו אלבום שהיה אצלנו בבית הרבה זמן, והוא זקן שם, עכשיו הוא כאילו תמיד היה זקן, זה אני
ראיתי.
תמיד. ובילה בילה, עם הארוכות.
אבל הוא באמת הדבר. הוא באמת דבק, הוא באמת היה דבק, הוא יצר איזון בתוך קבוצה, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, מאוד מועד, מאוד מועד.
שחתיק, שחתיק, אחלה רוברט פריש. תשמע, אנחנו באמת אחרי שבוע שקרו בהרבה מאוד דברים, כמובן, אנחנו בעצם, אני חושב שמתחילת ההסלמה לא יצא לנו to gather around, מה שנקרא, וקרו הרבה דברים, ואני אשמח שככה נתמקד בכמה מהם, אני חושב שקודם כל אספר לך סיפור, אנחנו היינו אמורים להיות ב... אגב, בזמן שאנחנו מדברים, עדיין אני רואה פה התראות וטילי נונטט ועניינים, אנחנו עדיין בתוך האירוע, תכף אני אתן לך את השנקל שלי על העניין הזה, אבל אנחנו היינו אמורים להיות בשבועות בכפר עזה. קבענו מראש, לכתחילה, עוד לפני בכלל שהיה כאילו הסלמה וכל הזה, קבענו להיות אצל חברים בכפר עזה, לעשות אצלם בקיבוץ שבועות. כי כיף, בשבועות בקיבוץ וזה, זה תמיד נחמד, וגם הקיבוצים והמושבים כזה מאוד... זה כזה יום מיוחד במי שגר במושב קיבוץ ודה, אבל גם מי שביקר, זה כזה נחמד מאוד, גם לילדים וזה. אז תכננו ללכת, אבל המציאות חזקה מכל דבר, וכמובן החברים שלנו מכפר עזה נאלצו לעזוב את הבית שלהם. כמו רוב האנשים שגרים שם באזור, זה בלתי אפשרי לחיות. אנחנו, אתה יודע, אני גר בתל אביב, הייתי בהסלמות גם בדרום ובמילואים וזה, אבל אתה יודע, אנשים שלא חיים את זה, לא באמת מבינים עד הסוף את האירוע הזה, וזה
אירוע ש... 24-7 שריקות של פגזים, סירנות, אזעקות.
וגם אגב...
24-7.
וגם עוד לא לוקחים בחשבון עוד דבר, שגם צהל מפרק שם את הצורה, אתה מקבל את כל הפיצוצים ואת הבומים האלכוהולים ואת הרעשים, גם אתה לא חוטף פצמר, הילדים וזה, זה אי אפשר להישאר שם, באמת, גם הם אומרים שמי שנשאר שם זה כאילו אירוע כאילו זה. אז באמת נאלצנו כאילו לשנות את התוכניות שלנו, ועברנו מכפר עזה, ונסענו למושב אזורים. יש לנו שם איזשהו בית של גם, של כזה שאנחנו סוחרים וכו', וחייב להגיד לך משהו על העניין הזה, כי היה לנו טרק כפול. היינו במושב אזורים, ואחר כך התקדמנו הלאה לעוד נקודה, מיד אחרי שבועות, לעוד יממה. איך ששמעו שאנחנו באים חברים מכפר עזה, אמרו לנו, אם אתם באים מכפר עזה, ישר עשו לנו כאילו הנחה מאוד משמעותית, כי זה חברים מכפר עזה. אחרי כן המשכנו למושב רמות. וברמות, התארחנו אצל מישהו בשם גדי, שיש לו את הביקטה ברמות, יש שם גם מסעדה קשרה, ויש לו כאלה כל מיני בונגלוס כאלה. ואיך שמענו שאנחנו באים חברים מכפר עזה, אמרו לנו, תקשיבו, אתם לא צריך לשלם, לא שלם שום דבר, תגיעו פשוט בכיף, ארוחות, בריכה, חופשי, עלינו. אנחנו כמובן שילמנו, זאת אומרת, שלי ואני, זאת אומרת, כתא משפחתי על החדר שלנו שילמנו כמובן, אבל חברים שלנו, ובאו את זוג חברים מכפר עזה, הם לא היו מוכנים לקחת כסף.
שמה.
לא היו מוכנים שישלמו שום סכום, גם כאילו פינקו ברמות, ואתה יודע, זה לא מקרה חריג, אתה לא שומע על זה, אבל זה לא מקרה חריג. ואתה רואה את היישובים המערכים, הקולטים של היישובים בצפון שקולטים את יישובי הדרום, ואתה רואה כל מיני אנשים כמו גדי, מהבקתה ברמות, ואנשים נוספים שפשוט פותחים את הלב, זה דבר מדהים, אף אחד לא ביקש מהם, אף אחד לא מבקש מהם, זה לא מובן מאליו, ואתה רואה מצד אחד את הנתינה, ומצד שני את הערכה גם של התושבים, במקרה הזה של חברים מכפר עזה, אבל גם במקומות אחרים, שזה פשוט באמת, זה מדהים ומרגש, וקרה עוד משהו ששווה לשים עליו את האצבע.
אתה יודע, אגב, מה, מה זה עושה לי חשק לעשות? מיד אחרי השידור, להיכנס לגוגל, לחפש גדיה בכתה ברמות, ולהזמין שם חדר.
בדיוק.
אני רוצה שאנשים כאלה, כי מי שנותן טוב צריך לקבל טוב.
ממש.
עכשיו, זה לא בקטע של לשווק את גדיה, אבל הנה אדם שנתן, באמת, זה אהבת חינם אמיתית, ככה זה נראה, אהבת חינם. מי שנותן אהבת חינם, חובתנו. אז אם כבר אני רוצה לצאת לחופש ולנופש, אז אני רוצה לדעת שהכסף שלי הולך לאדם טוב, וגדי מהבקתה ברמות, אני אומר לך, אני אזמין חדר ואני אעבור באהבה.
תקשיב, וזה באמת מדהים, גם רוחב הלב וגם אהבת חינם כמו שאתה מתאר, זה פשוט מדהים, וגם היה כיף מדהים, כאילו, אתה יודע, גם היה ממש כיף לילדים, ובעיקר הילדים זה הסיפור, גם המבוגרים, גם ההורים, אבל גם הילדים, ויש קטע מאוד מעניין שלא שמעתי שדיברו עליו, אבל שמעתי את זה מהם. שעד עכשיו בהסלמות, היינו כמובן שתי זוגות חברים, ועד עכשיו בהסלמות, מה שהיה קורה, הם היו מדלגים, משפחה אחת לאשדוד ומשפחה אחת לפתח תקווה, לסבא וסבתא. וזה היה הסוג של הסייף הייבן, המקלט השקט של הילדים. והם הגיעו לשם, והיה ירי גם לשם, והיו הזקות גם שם. ופתאום נשבר איזה משהו אצל הילדים, בחרדה, כי המקלט הבטוח, המקום הבטוח שלהם, אליו הם היו נמלטים, גם תחת הזקות, וגם תחת ירי, וגם, זאת אומרת, ההיסטריה מסביב, זה שבר איזה משהו. ראיתי אצל אחד הילדים, כשהיינו שם, ישבנו לאכול ארוחת בוקר, במושב רמות, ואחד הילדים כאילו היה מאוד מוסס, והסבירו להורים, זה בסדר, כאן אין הזקות, כאן אנחנו הולכים לשבת, אתה יכול לאכול, כי אתה רואה את החרדה של הילדים, זה פשוט מחמיר לב, זה ממש, אנחנו לא יורדים לפעמים לרזולוציות האלה, אבל אפילו הקטע הזה של המפלט שלהם, שאליו הם היו בורחים, גם שם לא בטוח, זה איזשהו גאפ פסיכולוגי גם מאוד מורכב, אז יש פה גם סיפור שהוא קשה וזה, אבל גם סיפור שבאמת יש בו הרבה אהבת חינם אצל אנשים, והוא אותי באופן אישי מאוד ריגש והיה כיף ממש אדיר, וגם פאוזה לאנשים האלה שמגיע להם קצת שקט, אז זה ככה בקטנה, על זווית שטיפה פחות, אני לפחות ראיתי שהיא מסוכרת בהסלמה הזאת, אז זה ככה בקטנה על אנשים טובים באמת בקצה הדרך, אולי אפשר להגיד.
לא ספק.
רציתי לדבר איתך גם, בהקשר של ההסלמה הזאת, ותכף נדבר אולי טיפה גם על הסיפור הערבי, אבל להפריך איזה שקר נוראי, פשוט מעצבן אותי ומגרד לי בגוף, שחברנו אלדד ואנשים נוספים ראיתי שמנסים לייצר את הנרטיב הפשוט שקרי הזה, וראיתי, שמעתי את יאיר גולן אומר את זה גם כן הבוקר, שבעצם ההסלמה היא תולדה של צורך פוליטי של בנימין נתניהו. א', זה פשוט שקרנים נלוזים, אין לי משהו אחר להגיד על האנשים שאומרים את השקרים האלה. אחד, אתם שקרנים. שתיים, אתם מנסים לקבע נרטיב ותודעה כוזבת. שלוש, מה מבדיל בין עובדה ואמת לבין איזושהי פרופוגנדה שאין לה שום אחיזה במציאות, ולמעשה היא קונספירציה. התימוכין. כשאני יושב באולפן ואני מביע טיעון, אני מביא את התימוכין לטיעון שלי, אני מסביר למה ככה, למה אחרת, על דברים בדיעבד, ואם אני מעריך דברים, אני מסביר למה אני מעריך שכך יקרה וכך יקרה, לפעמים אני צודק, לפעמים אני טועה, אבל כשאנחנו מנתחים מצב קיים, לא מצב עתידי, אתה צריך להביא לו תימוכין, עובדות, משהו שבאמת מראה שמה שאתה אומר, יש בו אחיזה במציאות. ושאני שומע את האמירות האלה שנתניהו יצא למבצע צבאי בגלל הסיטואציה הפוליטית, על אף שכל העובדות אומרות הפוך, הוא הרי ניסה להימנע, הוא סגר את הצירים, עשה פעולות שאני מימין אמור כאילו להגיד, מה אתה עושה? מה אתה מזיז את מסע הדגלים? מה אתה מזיז את הדברים שקורים בירושלים? למה אתה מגלה, יש כאלה שאפילו יגידו, רפיסות, לא אפילו כאילו חולשה או חוסר זיקה להסלמה. ואחרי כל הדברים האלה, ואחרי שיורים על ירושלים, מה אתם מצפים שיקרה? אז הם אומרים שנתניהו הולך למבצע הזה כמבצע פוליטי, כמו שאמרו אז, סגר פוליטי? איזה שקרנים, איזה שקרנים אתם.
לא, הם
ואתם מנסים לקבע, אתה יודע מה עוד הכי מכעיס אותי? שמנסים לקבע את הנרטיב הזה בזמן מלחמה, כדי לייצר דמורליזציה פנימית. זה פשוט שקר, זה בושה, חוסר אחריות, גם של אנשים כמו אלדד, גם של אנשים כמו יאיר גולן, ואנשים שמשרשרים את המסר הכוזב והשקרי הזה. אתם יכולים להגיד על בנימין נתניהו הרבה דברים. אבל לשפוט אותו, בעשור שהוא נמצא בשלטון, בין פוליטיקה לביטחון, תראו איך הוא עובד עכשיו עם בני גנץ, שמים את כל הפוליטיקה בצד, תראו איך הבן אדם הזה עובד זהיר, מדוד, שקול, נותן לצבא ולמערכת הביטחונית את הדרור לפעול בתבונה, ולהגיד עליו שהוא עושה את ההסלמה הזו בגלל עניינים פוליטיים, שקרנים, שקרנים, זה מה שיש לי להגיד, שקרנים.
ואני אגיד לך בשולי הדבר הזה, יש לי, ביקרתי את אבא שלי ואחי, שהם עברו איזה אירוע לילה שזה היה, לא זוכר מתי זה היה, שירו על רמת גן, כן, ירו על רמת גן, והייתי שם, היה שם איזה חרדה, והיה שם איזה אינימות, והייתי שם בשמחה ובאהבה, ופגשתי איזה שכנה, אני מקווה שהיא לא מאזינה לפודקאסט, אולגה היא מאזינה, לא משנה, שתשמע, והיא אומרת ברצינות, ברצינות, אני כאילו באתי מהתקשורת, אז היא אומרת, תראה, אני יודעת ממקורות, כן? מעניין מהמקור שלה, שיש קשר בין מוחמד דף לנתניהו, ושמוחמד דף לנתניהו תיאמו את זה ביניהם. עכשיו, אני צחקתי, שמעתי את זה וצחקתי. אמרתי, תגידי, את רצינית? מה, רצינית? אין דבר שישראל רוצה יותר מלתפוס את מוחמד דף ולשים את הראש שלו בתוך צנצנת. זה מה שאנחנו עושים כבר שבוע, מנסים, באמת, עשרות אנשי מודיעין עובדים על לנסות לאתר את האיש הזה. היא אומרת, לא, לא, אתה לא מבין. אני אומרת לך, אנשים שמבינים עניין אמרו לי, זה טוב למוחמד דף המלחמה, וזה טוב לנתניהו, שניהם מרוויחים. איזה צירוף מקרים ששניהם ביחד עכשיו מרוויחים מהמלחמה. עכשיו, מה קורה? זה כמובן בדיחה. אבל אלדד יניב ואנשים אחרים שולחים לאולפנים לגיטימיים ואומרים את הדברים האלה, ולא אומר לו, מראיין, סליחה, אדוני, או מראיין, סליחה, אדוני, זה לא רוצים, די, יש לך לזה ראיות, יש לך הוכחה, מה זה איתמר בן גביר הצית את המאומות בהר הבית? תגיד, אם לאיתמר בן גביר יש כוח, כן, להדליק את המזרח התיכון ברצותו, אני מניח שיש לו הזדמנויות לעשות את זה כל שבוע. כנראה שהוא לא מסוגל להדליק את המזרח התיכון מתי שהוא רוצה, נכון? אבל בדיוק ברגע הזה בא איתמר בן גביר להדליק את המזרח התיכון. עכשיו, זה עוד דבר שמרתיח אותי, כי התפיסה בישראל, לפחות של חלק מהאנשים פה, היא של החמאס, אין בכלל, לא רק שאין לו אחריות למה שקורה, אלא שאין לו גם שיקול דעת, אין לו כושר מחשבה, הם כאלה נחותים שברגע שזה יהודי עולה על הר הבית, הם מיד נדלקים ומכרחים לפרוע באלימות. זאת אומרת, זה ביטול של הצד השני גם. וכאילו אומרים, החמאס הם כאלה מפגרים, כאלה נחותים, כאלה רפי שכל, שכל יהודי שעולה להר הבית מיד מוציא להם את גן האלימות, והם יוצאים עם טילים ויוצאים לפרוע. זו התגזענות בעצם על חברינו הערבים. מה, לערבים אין אחריות? לחמאס אין יכולת לייצר שיקול דעת, מה, אתם חושבים שהם כאלה מטומטמים, שכל יהודי שעולה להר הבית ישר מדליק את כל האזור? זה לא עובד ככה, חברים. גם לחמאס יש אסטרטגיות, יש שיקולים, יש אינטרסים, מתי להיכנס, מתי לא להיכנס, ומי שעוקב קצת אחרי מה שקורה במדינה, לפני היום שבו ערוץ 2 התחילו במבזק חדשות להדיע שהמלחמה התחילה, אנחנו כבר חודש בתוך טרור טיק טוק, שמתם לב לאלימות נגד ערביי, יש ערביי ישראל נגד ערביי, נגד יהודים, נותנים מכות לתלמידי ישיבה, נותנים מכות לאין אזרחים ברחוב, מעלים לטיקטוק, זה מה שהייתה תופעה. זאת אומרת, זה צמח על משהו. הטפטופים לסדרות ולעוטף עזה נמשכו חודש שלם. הדבר הזה בוער ומבעבע, ונתניהו ניסה בכל כוח לדכא אותו ולרסן אותו, ואנחנו יודעים היסטורית גם, שנתניהו היו בין 1,000 ל-2,000 הזדמנויות להדליק את המזרח התיכון באמת, הוא לא הייתה מרבה עם זה. והוא כל פעם שהייתה לו את ההזדמנות, הוא עצר. אני אתן לכם עוד דוגמה. במאורעות אוקטובר 13, סליחה, 2000, אתם זוכרים? אני גר ליד ואדי ערה. היה בוואדי ערה פרעות, חסמו את הציר שם, ושוטרי מחלף עירון ירו שם, והרגו 13 פורעים ערבים. 13, זה נכון, לא 11, 13. 13 באש חיה. עכשיו, תארו לכם, זה קרה בזמן שלטונו של אהוד ברק, ראש הממשלה כנראה הכי שמאלי שהיה פה בתולדות ישראל, כנראה, בדעותיו לפחות. עכשיו, אם נתניהו היה רוצה להדליק פה את האזור ולייצר כזה כאוס שיהפוך את המדינה למדינה במצור, הוא היה אומר דבר פשוט לאוחנה. אמיר, כל פורע ערבי אש חיה. היה מדליק פה את המדינה, היה פה קרבות רחוב בין יהודים לערבים, גבעת היו צריכים להיכנס ללוד, גולן היו צריכים להיכנס ליפו, אבל נתניהו אמר לא. אין אש חיה, גם כשירו על שוטרים ועל אזרחים ישראלים באש חיה, נתניהו אמר, בלי הרוגים, אירועי אוקטובר 2000 יושמו כהלכה ועובדה, שבפרעות הכי אלימות שהיו פה בישראל, מאז 64 לדעתי, שהיה גם תקופה סוערת, במשך 50 שנה לא היו כאלה פרעות בתוך ישראל, יותר מאשר מאומות 2000, והממשלה הפשיסטית, הימנית, המחרחרת מלחמה, שכל הציבור רק עומד ואדם רותח בעורקים מהלינצ'ים והפוגרומים שעושים ביהודים, הממשלה הזאת לא שופכת טיפת דם אחד של ערבי ישראלי, אלא משתמשת רק באמצעי שיטור והפגנה. מה זה אומר לכם? זה כבר ההיגיון, זה לא פוליטיקה. זה אומר שיש החלטה מודעת של הממשלה לנהוג בערביי ישראל כאזרחים, גם בפורעים ובאלימים ובטרוריסטים, וחלק מהם נהגו כטרוריסטים בשבוע האחרון, ולא לשפוך דמים, כי הם מבינים שזה ידליק פה את כל המדינה. אז להגיד שהממשלה לא נהגת באחריות, להגיד שאוחנה ונתניהו מנסים לחרחר פה דם, נהפוכו, נהפוכו. הנה, כבר הרימו להם להנחתה, ואף אחד לא היה פוצה פה אם צהל היה נכנס לתוך לוד לעשות שם סדר. נתניהו אמר, לא, לא, כדור אחד לא נורא מנשק של שוטר לעבר אנשים, גם כשירו עליהם באש חיה, הם לא ישיבו באש חיה. אז תבינו עד כמה הממשלה הזאת מנסה להנמיך את הלהבות, ולדכא את האלימות, ולייצר את זה, וגם לפתור את הסכסוך עם ערביי ישראל, בלי שיהיו משקעים היסטוריים דרמטיים, כי את משקעי אוקטובר 2000, הרבה זמן סחבנו פה כחברה וכמדינה. ונתניהו אמר, לא, לא, לא נערוג יהודים, סליחה, ערבים ישראלים, כי זה פשוט רע לכולנו. אז זו ממשלה אחראית, וזו משטרה אחראית. אז במקום להסתכל בעובדות, במקום שהשמאל ימחק כפיים ויגיד האמת, נתניהו כל הכבוד התמודדת עם האלימות של ערביי ישראל בבגרות, באיפוק, רק באמצעים של שיטור ופיזור הפגנות, ולא התפתית לפתוח באש חיה. אבל לא, נתניהו מנסה להדליק את המזרח התיכון. אז חברים, לפחות תשתמשו בעובדות. איזה עובדות? מוחמד דף ונתניהו יש להם טלפון, כמו שהיא אומרת. די חבר'ה, זה לא רציני. זה פשוט לא רציני.
ואתה מבין...
אגב, זה אפקט אלדד יניב. ואלדד כשם קוד, לא אלדד. הרבה, הרבה אלדדים מסתובבים שם. שפשוט גורמים לאנשים, מסתכל למציאות בעיניים, ולהגיד לא. זה הפוך בעצם. וזה מאוד מאוד מאכזב, בטח בזמן מלחמה.
הכי מצחיק...
פוליטיקה זה פוליטיקה, אבל מלחמה זה כבר לא צחיק.
והכי מצחיק שיאיר גולן קורא לנתניהו פרומן, וכל הטיעונים השקריים האלה עם אפס אחיזה...
אדם שהמציא את נועל שכן. אדם שהמציא את נועל שכן. אגב, יאיר גולן המציא את נועל שכן.
זאת פרומניות הלכה למעשה, אגב. וגם אני רוצה להגיד לך בהקשר הזה של הנושא של הפרעות הערבים. היה לי שיח מאוד מעניין אתמול עם אדם שאני מאוד מעריך, שאמר לי, תשמע, אני חושב להצטרף, רוצה לקדם איזשהו ניזם שמחבר בין יהודים וערבים וסובלנות וכולי וזה. מה דעתך על זה? אמרתי שאני לא במצב להצטרף לדבר כזה כרגע. אני כרגע בעצבים. אני ממש לא בסיטואציה עכשיו להצטרף ל... ראיתי כל מיני וידאוים של בומבמלה כאלה, של וודסטוק, Lod is in the air, love is in the air, all we need is love, רציתי להגיד all we need is Lod, זה מה שאנחנו, זה כאילו, נשבע לך, ראיתי שלום עכשיו, ובומבמלה, ושמחות, ויהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, 998 יהודים ושני ערבים שמסרבים להיות אויבים.
ממש ככה, ממש ככה.
אני לא מחזיק מעצמי אדם גזען, אין לי שום דבר נגד ערבים, דיברנו פה, אין ספור פעמים על החשיבות של ערבים ישראלים, ועל הסכמי השלום והחשיבות של ערבים ישראלים. אני נמצא בנקודת אכזבה מאוד קשה, מאוד קשה. כי שאומרים לי, מה? זה כולה 2,000 איש, ובלוד זה רק 2,000 איש. אם אתה מפרק רגע את לוד, ואתה מחבר אותה רגע מפרק בין ערבים ויהודים, עושה רגע סקייל אפ לערבים בלבד, אתה לוקח אותם גילי 17 עד 27, אתה מגלה ש-2,000 איש, זה כמעט כל האנשים מגיל 17 עד 27, זה אחוז מטורף באוכלוסייה. זאת אומרת שאחוז מטורף בלוד, כנראה אחוז לא קטן באקו, אחוז די משמעותי ברמלה וביפו, ובכמעט כל עיר ערבייה, ערבים יהודים שנייה, אתה רואה את הפרעות האלה, אין דרך אחת להגיד, פרעות, ניסיונות, רצח, אני לא רואה הבדל בין ערבים משולבים לבין הנאצים ועוזריהם שניסו לרצח יהודים כי הם יהודים, אין הבדל ביניהם, שום הבדל. אלה רוצחים, רק בגלל שיהודים נמצאים בצד השני, מתודלקים, משולבים, כמו שסבא שלי היה מספר על השכן השיקור שבא ורצה לרצוח יהודים ברחוב, כי הוא היה שיקור, אז הוא רצה לרצוח יהודים, אותו דבר, ואף אחד לא יכול, כאילו, הם רוצים לעשות את זה. עכשיו, זו רמה אחת, האכזבה מהאוכלוסייה, האכזבה אמיתית, וזאת החרפה של מנהיגי הציבור הערבי, זאת חרפה. אני מצפה להתנצלות כבירה מהם. פשוט חרפה. לראות אותם יושבים בשקט. אתה יודע, אני לא אומר איסאווי פרג' ועוד איזה שני ערבים כאילו שזה שולי השוליים. איפה הגינוי הקשה לדברים האלה? איפה היציאה של כל האימאמים ושל כל אנשי הדת כנגד הדברים האלה? איפה זה? אז מביאים לי איזה אחד, הנה הוא גינה, הוא אמר שזה לא בסדר. איך כל... אמרתי למי שניגש אליי, אמרתי, אני לא, אין לי דיאלוג איתם. אין לי דיאלוג איתם. שהם יבואו בעצמם, כולם כאיש אחד, ייצאו נגד הדבר הזה ב-300 כמש, אז יתחיל להיות לי דיאלוג איתם. עד שזה לא קורה, אני מה לדבר איתם. אני לא אומר על כל ערבי ישראל, ואני לא עכשיו עושה הכללות, אני מדבר על הפורעים שהם לא מעטים, שמבחינתי זה אנשים שצריך לגלות איתם אפס סבלנות, ואני חושב שהיינו רכים מדי, מסכים איתך לגבי אחריות, מסכים איתך, אבל כנראה שצריך לתת להם כדורים לברכיים, סליחה שאני אומר את זה, כי רק ככה הם מבינים. כי אנשים שיוצאים עם מקלות לרצוח יהודים, להגיד להם, סליחה חבר'ה, זה לא מתאים, לא עובד, לא עובד. עם כוח כזה צריך להפעיל עוד יותר כוח, כל אחד יבוא עם הנשק הכי חזק שיש לו ונראה מי ינצח. אמיתי, אין ברירה אחרת כנראה עם האנשים האלה. ועם המנהיגים שלהם, שלא רק שלא עזרו, גם הסלימו את המצב, או מספיק מבחינתי שהם שתיקה כהודיה דם, כתוב בגמרא. שאתה שותק, אתה מסכים. שתקתם לזה, הסכמתם לזה. מבחינתי אלה שהסכימו לזה, וזה רוב מכריע בציבור הערבי, שלא ישקרו לי ולא יספרו לי סיפורים אחרים, איתם יש לי בעיה קשה וחמורה. קשה וחמורה מאוד. Yep. וזה לא עכשיו אני לא הולך לקנות אצלהם. אני אומר לך, אני מבחינתי, ונראה לי שיש עוד כמה אנשים כאלה, צריכים לחשב מסלול מחדש עם האנשים האלה. לא ממקום yep. גזעני, לא ממקום yep. שיש שנאת ערבים, ממקום של מי שבא לרצוח אותי, ומנהיגים של אנשים שבאים לרצוח אותי, סותמים את הפה, יש לי בעיה חמורה וקשה איתם.
אני רק אזכיר, ש... רק אזכיר, okay. את... למה, תראה, למה זה כל כך חמור? כי לפני חודש וחצי, חודשיים, ישבנו פה שנינו וחשבנו שאנחנו עומדים לפני שעה היסטורית, שבעצם ממשלות ציוניות, אחת מהממשלה שהייתה צריכה לקום, עמדה להכשיר מפלגה ערבית ישראלית להיות חברה במשחק המשילות הישראלי. באמת, זה רגע היסטוריה היה. ויושב שם מנסור אבס ומייצר מהלך פוליטי שיש לו נראות ציבורית, וכולנו אמרנו, חבר'ה, קורה משהו. עכשיו, כולנו יודעים כמה דו-קיום פה בישראל הוא עדין, וכמה הוא רגיש, והייתה תחושה, לפחות שלי, שהציבור הישראלי באמת לומד להכיל את הציבור הערבי-ישראלי, ולומד לשלב אותו, ולומד לקבל את נוכחותו, והנה לאט-לאט שני העמים האלה שיש ביניהם חשדנות ומתיחות ואיבה היסטורית, לומדים באמת לייצר איזה מסלול אזרחי משותף. ואז מתחילה מלחמה. עכשיו, פרעות, שהן לא בזמן מלחמה, הן חמורות מאוד. אבל חמורות בזמן, פרעות בזמן מלחמה, זה כבר בגידה. אני מצטער. אני מצטער. אבל אני מרגיש נבגד. אני לא מרגיש שפרעו בי. אני מרגיש שבגדו בי. אני אומר את זה, אתה יודע, בדיוק הכי מקסימלי שאפשר לומר. אבל כאשר החיילים שלי נלחמים, והעורף שלי יושב במקלטים, ויש... צבא של טרוריסטים שיורים ללא הבחנה על יישובים אזרחיים, הם לא, דעתי, יחוץ מלפגוע בסמל ראשון עומר תביב עליו השלום, אף חייל צהל לדעתי אפילו לא תווח באירוע. הם מטווחים רק אזרחים, לא מעניין אותם בכלל צהל. הם לא יורים אש נומם, הם לא מחפשים עמדות של צהל, הם רק רוצים...
חמאס?
חמאס.
לא, הם מחפשים, תשים לב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל תשים לב ש... הם מנסים מאוד מאוד לפגוע בבסיסי חיל האוויר ובבסיסי המודיעין, מאוד.
אוקיי.
הם משקיעים בזה המון מאמצים.
קר הירי לאזרחים. יישובים אזרחים בלי הבחנה, ייפול בבית חולים שיפול, ייפול בגן ילדים שיפול, ייפול בבית אבות שיפול, ייפול בחצר משחקים, לא אכפת להם, רק שיפול טיל ויהרגו יהודים. עכשיו, זה האויב שלנו, וזה קורה בזמן שישראל כולה במקלטים, וכבר דם מתחיל להישפך, ואז ערביי ישראל יוצאים להבעיר את ישראל מבפנים? בזמן מלחמה? מייצרים חזית נוספת לכוחות השיטור וההצלה שצריכים בכלל לטפל בנפילות טילים ובפינוי הריסות ובפינוי להרחקת ילדים מאזור סכנה? אז אתם מעמיסים על ידינו של, ידיה של המדינה עוד אתגר ביטחוני אלים מאוד? אז זו בגידה. עכשיו, אני לא אומר להעמיד אותם לדין צבאי ולראות בהם, ואני גאה מאוד, גם באוחנה וגם בנתניהו, שאמרו למשטרה, אנחנו לא הופכים את זה לפרעות אוקטובר, לא הופכים את זה, זה לא יסתיים פה בקרבות רחוב. וזו הייתה תבונה היסטורית אמיתית שלהם. אבל אני לא מוכן לחזור לסדר היום עכשיו, ומחר בבוקר כשיהיה שביתת הפסקת אש, או מחרתיים בבוקר תהיה הפסקת אש, להגיד זהו, עכשיו הכל בסדר, נחיה כערבים ויהודים, נתחבק, לא, לא, לא. נפל דבר בישראל, קרה פה משהו. נשבר פה אמון עמוק. זה לא רק ברמה של הביטחון האישי שלי, אני גר ליד פורדיס, בג'סר, אני לא מתקרב עכשיו לישובים האלה. ואני גם מבקש מהילדים שלי, אל תיסעו, כי מפורדיס יוצאים לכל מקום בצפון כמעט, תחכנו. אל תיסעו דרך פורדיס, תמצאו דרך אחרת. עכשיו אני אגיד לך משהו עצוב, גם בכביש החוף מסוכן, כי מג'סר זרקו גם אבנים לכביש החוף. וזה קורה בארץ ישראל. אז אני צריך לצאת מהבית שלי, לנסוע על איזשהו נקודה בצפון, נגיד ליוקנעם, אני לא יכול, כי מפורדיס חסום, יש פרעות, ומג'סר הזרק, אז זורקים עליי בכביש החוף אבנים. זה קורה בזמן מלחמה. אז לעבור את זה לסדר היום, ולהגיד ביום ראשון, עכשיו הכל בסדר, בוא נתחבק בסופר, בוא אני אמשיך לקנות אצלכם דברים, לא, זה לא עובד ככה. עכשיו, הציבור הערבי, עצם זה שהוא לא מתנצל בצורה ברורה, ואני לא מדבר רק על המנהיגים, יש לי הרבה חברים ערבים ישראלים, באמת, הרבה, אני מכיר הרבה, ואני מדבר גם עם חלק מהם, ואף אחד מהם לא אומר, אני מתבייש בברברים האלה שיצאו להרוג יהודים על עיוור, סתם להרוג יהודים, סתם, איפה שיש, אנשים בלוד על השכנים שלהם, אתה גר עם אדם דלת ממול שנים, ואתה עולה אחרי זה לפרוע לו, או להציט לו את המכונית, מה זה? מה זה? מה זה? איך אפשר לחזור לסדר היום? איך אני יכול להסתכל עכשיו, באמת, לשותפים שלי למדינה הזאת, ערביי ישראל בעיניים, בביטחון, כשאני יודע מה יקרה, כשתהיה פה המלחמה הבאה. אני אפוך להיות יעד גם כן פה, אזרחי. אז יש לנו פה שבר עמוק, 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 הרבה יותר מאשר העניין עם החמאס, יש לנו שבר עמוק פנימי, ויש לנו אתגר, כמדינה עכשיו, להשיב את האמון, ואני מצטער, את הצעד הראשון בוני האמון, תצטרכו ערביי ישראל לעשות. כי אני לא מתכוון להתחבק, לעמוד עכשיו בצומת עם פרחים ולהגיד ערבים ויהודים, אני מסרב להיות אויב של ערבי ישראל, אבל אני גם מסרב להיות קורבן של ערבי ישראל על הדרך. אוקיי? אז אויב אני לא יהיה, אבל גם לא יהיה קורבן שלהם, ועד שהם לא יתנצלו, וברחל ביטחה הקטנה יסבירו לי שהם טעו, ושהם מתנצלים, ושהם חשוב להם שנחיה ביחד, ושהם יטפלו בעבריינים ובטרוריסטים ובחרות בתוך המגזר שלהם, אני לא אחזור לסדר היום. זהו. ואני מרגיש שכמוני, עוד הרבה אנשים מרגישים, אגב, כך גם סלקום, תסלחי לי חברת סלקום, תסלחי לי חברת סלקום היקרה.
איזה מעלה, okay. וואו, איזה מעלה.
בזמן שאתם עושים, בזמן שאתם עושים את, ה, את, ה, את השביטה המטומטמת הזאת, סליחה, בזמן שערביי ישראל עושים את השביטה הזאת, סליחה, ערביי ישראל עושים שביטת הזדהות עם החמאס, הם לא עושים שביטת הזדהות עם שלום, עם דו-קיום, עם אחווה, הם עושים יום זעם ושביטה, אתם עושים שביטת הזדהות איתן? באמת? באמת? בזמן הזה נפל טיל איפה זה היה? לא בסדרות, איפה נפל טיל? ונהרגו ממש בזמן ההפגנה. כבר כל סדר
אני חושב שהפועלים התאילנדים באשכול.
כן, שני הפועלים התאילנדים, איפה זה? באשדוד.
בזמן הזה בחבל אשכול,
סליחה. בזמן הזה שהם בשביתת הזדהות, נופל טיל ונהרגים, אומנם אנחנו פועלים תאילנדים, אבל גם תחת חסות ישראלית, אזרחים, בכל היבט זה יכול להיות אזרחים ישראלים. בזמן הזה יש פרעות ביפו. בזמן שאתם עושים את השביתת הזדהות עם החמאס, אז סלקום, אני לא אומר שאחרי המלחמה תעשו כנסים, טקסים, אירועים, תחלקו עוגות בשני צבעים לכל לקוחותיכם. אבל בזמן מלחמה, אתם רוצים לעשות צעד? אין בעיה, תוציאו, תגידו, סלקום, יהודים וערבים ביחד יוצאים לישובי העימות ומחלקים שם, לא יודע מה, חבילות שי. אין בעיה, תעשו את זה. תעשו את זה, אין בעיה. אבל בזמן מלחמה אני שובט? על זה אני כועס. מותר לכם להגיד, אני רוצה דו-קיום ואני רוצה להזדהות. אבל אתה לא שובט. אתה לא שובט, כי האויב בבית, לצערי, שובט להזדהות עם האויב בחוץ, לצערי. ואם אתה שובט איתם, אז אתה מייצר קו כזה שעובר בין האויב בעזה, לבין האויבים הפנימיים, לצערי, שגילינו שיש לנו בארץ, לבינך. ואם אתה אומר, אני מזדהה עם שני האויבים האלה, ואני חברה יהודית, אז אני כיהודי אומר, אוקיי, יש לי בעיה, גברת סלקום. ואם האנשים בסלקום לא מבינים שזה לא קריאה תמימה לדו שלום וקיום ודו אמו, לא, זה לא מה שהיה שם. הייתה פה שביטת הזדהות עם שביטה שמזדהה עם החמאס. ועל זה אי אפשר לעבור לסדר היום. וזה מהלך שהוא בעיניי כישלון קולוסלי, מוסרי, וכמובן שיווקי וכו' וכו', ואני אומר את זה מעומק הלב. אני מקווה שמנויי סלקום היהודים יענישו את סלקום.
אני חושב שהם נענשו בלמעלה מ-30,000 התנתקויות.
אני מקווה שהמספרים האלה יעלו ויאמירו, כי לא בגלל שצריכים להעניש את סלקום כי היא בוגדנית, אלא כי חברה ישראלית יהודית שניזונה מיהודים בזמן המלחמה ושובטת. עכשיו, מה זה שביתה? אין טלפונים, אין טכנאים, אין זה, שעה, בזמן מלחמה, אין סלולר? באמת, חברים? עכשיו אני צריך לחכות יותר זמן במוקד הקולי? אולי אני מודאג לילד שלי שנמצא ליד אשכול, והוא משרת שם בצבא, אני רוצה לדעת מה שלמה, אבל הקו משובש או לא יודע מה, ואתם בשביתה? באמת, חבר'ה, בזמן מלחמה? התבלבלתם, סלקום, התבלבלתם בגדול.
והבלבול הזה, אני חושב שהיה פה איתות מאוד חזק של הצרכן הישראלי, שהוא סלחן על הרבה דברים, אבל דברים מסוימים הוא פשוט לא מוסכים לסלוח, והוא מעניש.
אני רוצה לשמוע אותך, בתור מי שהיה בדובר צהל הרבה שנים, ובאמת, אני אומר את זה ברצינות, בדיוק לא זוכר מי שוחחתי על זה, אני אגיד לך מי שוחחתי על זה, מצחיק. ואמרתי לו שצריכים למנות אותך להיות אחראי על ההסברה במשרד החוץ. באמת, אמרתי את שמך. כי אני באמת חושב שאנחנו צריכים אנשים שינהלו את ההסברה. אני מרגיש שההסברה שלנו בעידן החדש, שבו בלה וג'יג'י חדיד יש להם ביחד 120 מיליון עוקבים, לנו זה שום דבר אומרים השמות האלה. אבל יש 120 מיליון איש בעולם, שבלה וג'יג'י חדיד מספרות להם שישראל טובחת בפלסטינים, שהם מעלות תמונות מזויפות שהם קיבלו, לא יודע מאיפה, שלא קשורות בכלל לאירועים פה. ויש להם, יש דור צעיר מסוים של אנשים בעולם, שרואים את זה, וישראל אין לה קונטרה. וככה זה גם בהרבה מאוד ערוצי חדשות, וברשתות החברתיות זה ממש מגיפה, של הרבה ידוענים, והרבה כוכבים, והרבה סלבריטאים, שהם שונאי ישראל, ואנחנו, אני עומד מהצד ואומר, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי, אנחנו פשוט במשחק הזה מפסידים.
אז אני אגיד לך
מה. מה אפשר לעשות?
קודם כל, השיפוט הישראלי כלפי האירוע הזה, הוא לא הוגן בעיניי. אני אגיד לך גם למה. משני טעמים. אחד, זה, אבל אני אגיד, אני אולי בדעת מיעוט, אבל זה באמת מה שאני חושב. אחד, אין סימטריה. טנק, תמיד התמונה של הטנק מול הילד, ההזדהות עם הילד, מה לעשות? זה כמעט עניין טבעי, גם אם אתה לא מבין בכלל מה קורה ומי נגד מי. מבחוץ, אנשים שנמצאים בפינלנד, בסדר? אז אחד, אין פה, דיברנו על סימטריה, אין סימטריה בקרב הזה, בסדר? אנחנו גוליאת. ולא משנה איך תהפוך את זה, בסוף הם מסתכלים, והם לא מבינים, רגע, איך שם יש עשרות ילדים הרוגים, ומאות הרוגים, ופה יש, היה 7-10 הרוגים. זה לא יכול להיות, ואיך הם יש Iron Dome, State of the Art Technology, והם עם קפצוענים. אתה לא יכול להסביר לבן אדם, אני הייתי ברעידת אדמה ביפן, אני יכול להסביר לך מה זה רעידת אדמה? לא יכול להסביר לך מה זה רעידת אדמה, אני יכול להסביר להם מה זה הזקה בשלוש בלילה, ולקחת תינוקות וילדים לוקחים 5-10 ילדים לממד, יכול להסביר להם את זה? יש דברים שבאמת, זה לא שקשה להסביר, אי אפשר להסביר. אז קודם כל זה שיפוט לא הוגן, כי הקרב הוא לא סימטרי. נכון, הם טרוריסטים, צדקת דרכנו מאוד ברורה, זה בסדר. אז אחד, רגע אני רוצה להגן שנייה על קו ההסברה, בסדר? אחד, יש חוסר סימטריה, ולעולם תהיה חוסר סימטריה. אגב, וזה בסדר שתהיה חוסר סימטריה, מבחינתנו ברמה הביטחונית. אבל ברמה הסברתית יש פה פער שאי אפשר לגשר עליו. וגם המסביר הכי טוב בעולם לא יכול לגשר עליו. שתיים, הם שונאים אותנו. מה לעשות? שונאים אותנו. ואתה רואה איך האנטישמיות עולה וגואה בימים האלה, כי היא תמיד מבעבעת והיא שם ברקע, וכולם מתנחמדים ונחמדים, אבל הרבה מהם, לא כולם, הרבה מהם, שונאים אותנו. שונאים אותנו. לא משנה מה תעשה גם אם אתה היית דוד, והם עדיין היו שונאים. אז קודם כל גם את זה צריך להגיד. דבר שלישי, נעשים הרבה מאוד דברים. לא נכון להגיד שלא קורה כלום. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים, יש הרבה מאוד אנשים שמסבירים, מופצים חומרים ברמות מטורפות, מעבירים המון חומרים לשגרירים, אבל עדיין אנחנו בדפיציט, כי אנחנו הגדול והם הקטן, זה לעולם לא ישתנה. ולצד כל אלה אני אומר לך שאפשר לעשות הרבה יותר, אוקיי? אפשר לעשות הרבה יותר, אני מסכים גם עם העניין שצריך שיהיה מסבירן לאומי, בעברית, באנגלית, זה לא צריך להיות חייב להיות תמיד שר הביטחון, ראש ממשלה וכו'.
לא, נגיד, אדם כמו רון דר, אדם כמו רון דרמר,
למשל,
מדהימה. צריך לבלות באולפנים מהבוקר עד הערב, כל המבצע.
למשל, ויש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, ואני חושב שצריכה להיות הפקת לקחים במובן הזה, בהחלט. ועדיין יש אי אלימה או ציפיית יתר, בין גם לא משנה איזה פירוטכניקה אנחנו נעשה, לבין המצב באמת, שלהסביר אותו, זה לא שזה מורכב, יש דברים שפשוט בלתי אפשרי להסביר, בטח לאוזניים שלא מעוניינות לשמוע. לצד זה...
הזירה של הרשתות החברתיות, פעם הדאיגה אותנו נורא, הזירה של BBC, CNN, ולא יודע, מ-RTL בגרמניה. היום אנחנו מבינים שאת עיקר הנזק גורמות הרשתות החברתיות, שם נגרם לנו עיקר הנזק.
אבל שי, תנסה להסביר, אנחנו ראינו ביחד את התמונה של עץ הזית שנשרף מ... כן. אתה יודע להסביר תמונה כזאת לאלג'זירה, כשלא מעוניינים לשמוע את דעתך, וברור איך זה נראה.
לא, זה בדיוק כמו שאתה תראה תמונות מקוסובו, או מצ'צ'ניה, או מרואנדה, אין דרך להסביר לך מה קורה
שם. לכן אני אומר, החץ לעבר ההסברה הלאומית הוא קצת לא הוגן. אני לא אומר שזה מושלם, גם המבצע הצבאי קוראים בו דברים דרמטית מדהימים, אבל הוא גם לא מושלם. אבל הציפייה שלנו שאנחנו נראה אפי בעולם, לעומת איפה שאנחנו נמצאים באמת, יש פער לא רק ברמת ההסברה שצריכה להשתפר, אלא גם ברמת הציפייה שטיפה לא הוגנת, כי גם אם היה לך פה פירוטכניקה מטורפת ורונדרמר ועוד 20 רונדרמרים, עדיין היית מקבל את האמירות האלה, כי בסוף שונאים אותנו, ובסוף אנחנו הגדול, ובסוף אין פה סימטריה. אז כל ההסתכלות הצרה שלנו כאן, לתוך העניין הזה, שמע, בסוף כשאתה מחליט להפציץ את הבניין של הרשתות הזרות, של AP ורויטרס וכולי, בוא, אתה לא מצפה שאחר כך ימחאו לך כפיים, אז אתה אומר, אוקיי, אז האם אני מפציץ את זה בכל זאת, אם יש לי תמונת מצב מודיעינית שאני צריך לפציץ את הבניין הזה, ואני מקשיב לרכשי ההסברה, או שאני מפציץ את הבניין הזה, כי הוא טרוריסטי. אז אם החלטת להפציץ את הבניין הזה, מאותו רגע אתה דפיציט בהסברה, אין מה לעשות. התמונת מצב, שאתה מחליט, לא משנה באיזושהי צורה ומה בדיוק קרה, לעשות הונאה בכוונה, הונאה בשוגג, דרך האמירה של דובר צה"ל שיש כוחות קרקעיים, כך או אחרת, בעיניי, ואנשי הסברה ואנשי דוץ וכולי, היה לנו ויכוח בזה גם בקובע של המילואים וכולי, אני חושב שדובר צה"ל הוא אמצעי, הוא לא מטרה, ואם להשתמש בנכסים האלה כדי להשיג פעולות ביטחוניות, אז להשתמש עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לעולם, גם עכשיו מועצת הביטחון וכולי, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים להסתכל קודם על עצמנו, אנחנו צריכים להקשיב, אנחנו צריכים לראות מה אפשר לעשות, צריך להשתפר, הכל בסדר. קודם כל צריך שיהיה פה שקט, וקודם כל צריך להרתיע, אגב, לא את החמאס, בעיניי היעד הוא לא להרתיע את החמאס, בעיניי היעד הוא להרתיע את חיזבאללה ואת איראן. התונש שאנחנו מפילים שם, יש לו אפקט פסיכולוגי לא רק לתושבי עזה.
אין ספק. ולכן... יושב נסראללה ובודק בדיוק לראות מה היהודים עושים. הוא יודע שזה טריילר למה שהוא יקבל.
לכן אני אגיד לך שני דברים. אחד, הסיפור הוא לא חמאס, החמאס הוא האגבי פה, הסיפור הוא חיזבאללה ואיראן וכל מיני נבקשי רעתנו שהם יותר מטרידים מחמאס, בלי לזזל בטילים שנופלים פה, בלי חלילה לזזל בשום דבר. הדבר השני הוא לא אופטימי, אבל אנחנו השבוע מציינים היום, 2,447 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. עכשיו הנושא הזה עלה, ואני שמח ממידה מסוימת שהנושא הזה עלה כעת באירוע שהוא כביכול הזדמנות. אבל אני חייב להגיד לך את דעתי האישית. ואנחנו, אי אפשר לחשוד בנו שאנחנו לא רוצים שאורון וגולדין והמשפחות האלה יהיה מזור לכאב שלהם, ובטח שאברה יחזור הביתה. אבל בתוך המבצע הזה, להציב כיעד, להחזיר אותם ולהכניע את החמאס שהוא התחנן להחזיר אותם, זה לא ריאלי בלי כניסה קרקעית בשום צורה, וגם אם כניסה קרקעית זה לא בהכרח יעד ריאלי. למה? כי אנחנו באירוע אסימטרי, ובוא רגע נרד שנייה ברזולוציה אחת למטה, זה קלף שהחמאס לא כל כך מהר יוותר עליו, הוא מבין את הערך שלו עבורנו כיהודים, הוא מבין את הערך של האירוע הזה עבורנו, ולהגיד, לקטוש אותם עד שהם יחליטו להחזיר אותם, זה לצערי לא יקרה, זה יקרה בדרכים אחרות, לא בדרך הזאת, לצערי ערב מאוד, אלמנטים אחרים כן, להרתיע אותם כן, לקטוש אותם לפגוע בהם במקום שמאוד כואב להם, כולל בניינים, כולל בתים, כולל המטרו והמנהרות, כולל עוד כל מיני דברים שעושים ועוד יפורסמו, כן, להציב את זה כיעד, סליחה שאני אומר את זה, לא ריאלי, אנחנו ממש מייחלים שהחבר'ה האלה, שאברה יחזור הביתה, אנחנו מדברים על זה כל שבוע ונמשיך לדבר על זה, אבל להציב את זה כיעד למבצע, אופרטיבית, זה פשוט אירוע לא ריאלי, ועצוב, אבל זה המצב, כי אנחנו יודעים מי יש לנו עסק בצד השני.
אמרת, השתמשת במילה סימטריה, שזו מילה שמרבים להשתמש בה בשבועיים, שבוע וחצי האחרונים, ואני רוצה להגיד מילה אחת על סימטריה, שהיא אחד הקשקושים הגדולים בהיסטוריה של המין האנושי. מזכיר לי משפט יפה, מאוד מאוד, של אוסקר ויילד. אני לא באמת, אוסקר ויילד, מה דעתו על סטטיסטיקה? והוא אמר, סטטיסטיקה היא בוודאות המדע הכי מטומטם בעולם. מכיוון שמבחינה סטטיסטית, אם אתה מכניס רגל ימין למי קרח, ואת רגל שמאל למים רותחים, אתה אמור להרגיש מצוין. זה מבחינה סטטיסטית. ככה גם סימטריה. עכשיו, זה בדיחה. יושבים אנשים באולפנים, אומרים לנו, אין סימטריה בין הכוח של צהל, אני מדבר גם על צערי, גם מבית אומרים את זה, שזה חרפה בכלל שהם על ידעתם. סליחה באמת, שהקמנו את כיפת ברזל, שתגן על חיי אזרחים. סליחה שלקחנו מדינה ב-48, ובמקום להמשיך ולריב על גבולות החלוקה, ולהמשיך להיות מדינה של מחתרות, בחרנו לקחת מדינה ולצאת לדרך ולבנות, ולראות מה נוכל להקים פה כעם וכקבוצה וכיישוב. סליחה גם שניצחנו במלחמות ולא הפסדנו ונתנו להם להשמיד אותנו, ולקחת לנו את הבתים, ולחסל את ילדינו, ולאנוס את משותינו, ולגרש אותנו בחזרה לים, או לאירופה, לאיפה שהם רצו. סליחה, סליחה שניצחנו. אני יודע שרציתם שנפסיד כדי שנהיה צודקים, אבל אנחנו מעדיפים לנצח ולהיות לא צודקים. אז לשאלתכם, ברמה סימטרית, אני מעדיף לנצח ולהיות לא צודק, מאשר להפסיד ולהיות חמוד ולקבל חיבוק מהעולם. ויושבים שם חרות, כמו ג'ון אוליבר בארצות הברית, וסופרים גולגולות, ואומרים, היהודים הרגו, נהרגו ליהודים רק כי נדעתי כבר 13, נהרגו במבצע הזה או 14. ולעומת את הפלסטינים, יש שם, לא יודע, 250, 280, 300, כמה שהם טוענים שיש, הרי מאוד קשה לדעת באמת, לפי הדיווחים, גם אונרה, גם הצלב האדום.
יש עוד הרבה שנמצאים מתחת לקרקע.
קבר אחים נהדר, אני מפרגל לקבר הזה שיגדל, ובאמת, אני מקווה שצהל יחפור שם עוד מכתשים לעוד קברי אחים לחרות האלה. מעומק הלב אני אומר את זה, ואני לא מתבייש לומר, שיש שם קבר אחים לפעילי החמאס, באהבה, מפרגן להם, שיפגשו, שבאמת יעלו כולם למעלה, שיעסיקו את הבתולות בגן עדן אחד אחרי השני, באמת באהבה, מפרגן להם את זה. אבל שלא ישבו ויגידו לנו פה באולפנים בישראל וגם בעולם, שישראל is powerful, חברים, חמאס ירה כמעט 3,200 טילים בשישה ימים. זה כבר לא קפצונים, זה כבר לא הילד מול הטנק, אוקיי? זה כבר לא הילד מול הטנק. יש שם המון המון נשק ארטילרי, המון המון נשק קל מדויק מאוד, יש שם טונות, טונות, טונות של חומר נפץ, אז הם לא כאלה מסכנים. עכשיו, באותה מידה, בוא נשאל, איזה, זה פייר שארצות הברית נוסעת לאפגניסטן, ומחסרת את הטליבן, ורודפת אחרי בן לאדן, ומרסקת את כל המזרח התיכון, זה פייר? איפה היחס המקביל? אבל כשאמריקה יוצאת לטהר את המזרח התיכון, ולהפיל את שלטון הטליבן, ושלטון סדאם, ולקחת את הראש של אוסמה בן לאדן, אז כל העולם אומר, fight for freedom, democracy. גם אנחנו נלחמים פה for freedom, for democracy, תהיו עמומים, אבל זו האמת. אז הקורבנות היהודית הזאת, והתפיסה הזאת של הרבה יהודים, שרק אם אני מסכן אני צודק, ורק אם אני קורבן, ורק אם אני בשואה, בגטו, בפוגרום אני צודק, היא מוציאה אותי מדעתי. לא. סליחה שניצחנו, אוקיי? סליחה שיש לנו טיפת ברזל, סליחה שצהל חזק, סליחה שבנינו פה מדינה איתנה ויציבה, סליחה. אם אתם רוצים שנחזור לגטאות ולפוגרומים, ושהערבים ישלטו בנו פה ויערכו בנו, ואז נהיה צודקים, אני מעדיף את האופציה השנייה. אז לכו תחנקו עם הסימטריה שלכם, בסדר? תודה רבה לצהל, תודה רבה למדינת ישראל, תודה רבה לעם ישראל, שהצליח ב-73 שנה, להקים פה מדינה לתפארת, צבא מהחזקים בעולם, ואנשים ברמה הכי הכי גבוהה. תודה להם, וכל הכבוד לנו, מזלנו. זהו, זה לגבי סימטריה.
אין סימטריה.
בוא נדבר על האירוע הפוליטי שמתנהל, כי אני אגיד לך משפט אחד, ותן את הפרשנות שלך. אני מרגיש עכשיו מתחילה אולימפיאדה, בין סער לבנט, למי זוחל זחילה אינדיאנית יותר מושקעת לכיוון נתניהו. איך אתה רואה את הסיטואציה?
קודם כל, אמש בחצות, הוגשו הרשימות לנשיאות, נכון? הוגשו שניהם, הגיש מועמד, ומועמדת אגב ראוי מאוד, מאוד. זה משמח אותי ששני האנשים האלה, ריאם פרץ, אישה, חבל הזמן שאני מכיר באופן אישי.
ליגת העל, ליגת העל.
ליגת העל, פוז'י הרצוג, אדם שעשה המון המון דברים, ואיש מוערך, סופר ראוי בעיניי, שניהם אנשים שראויים לאירוע הזה. מי לא ניגש, אגב, שמת לב?
יורם גאון?
מי עוד?
בנימין נתניהו, שכולם
דיברו עליו.
המפלט של ביבי!
רגע, הוא לא ניגש בסוף? כי אתה זוכר את הספין הזה, ואני אמרתי לך מה אמר לי בזמנו נתניהו ואנשים מסביב, כשאני חשבתי עליו בכלל לדבר על הדבר הזה, ואמרתי לך את זה גם, אין מצב, אין סיכוי, לא יקרה, לא מעניין. אבל כמה ניפחו את זה, וכמה דיברו על זה. אותם אנשים שמדברים עכשיו שנתניהו יצא לתוך האירוע הזה מסיבות פוליטיות, אמרו, הוא ירוץ לנשיאות. אז הוא לא נרשם למרוץ הזה, והוא לא הולך להיות נשיא, והוא לא רץ לנשיאות. אז עכשיו הם אומרים, רגע, לא, הוא לא רץ לנשיאות, אבל הוא סגר גם עם בוז'י, גם עם מרים פרץ, גם עם יורם גאון, וגם עם יהודה גליק, שלא רץ בסוף, עם כולם הוא סגר שבהינתן הוא יקבל מהם חנינה. אתה מבין, אין גבול לשקרים, לבלופים, אין גבול, אבל כאילו זה עובדות. אז הוא לא רץ בסוף. תראה, בנט עשה, דיברנו על המהלך שלו פה לא מעט, בנט הלך על כיוון והלך על מהלך, הוא הסתכל אחורה ופתאום ראה שהחיילים לא איתו. וברגע שאתה רץ בלי נשק ובלי חיילים, אז אתה, אין לך את הכוח שאתה באמת רוצה. אגב, מילה סחטן על יאיר לפיד, תסתכל. בנט ראה גם את מגבלות הכוח. הוא זכה בשבעה מנדטים, חבר כנסת אחד שלו התפטר, חבר כנסת אחד שלו מספר 9 שאמור היה כביכול להיכנס, בהינתן שעוד אדם או שניים מתפטרים, אמר שהוא לא מוכן להיות חלק מממשלה כזאת. חבר כנסת אחד שלו אמר, אני לא מוכן, יצא נגד המהלך, אמר, אני הולך להתנגד. חבר כנסת נוסף שלו, שהפגינו לו מול הבית, ברגע שבנט אמר שהוא לא הולך המהלך, יצא והתחבק עם אנשים ואמר שהוא קל.
רק לרקוד איתם, כן.
אז בעצם אתה מבין כמה קשר עם מנהיגות בסוף, עזוב שנייה מה אנחנו חושבים, מנהיגות זה או ללכת עם, או לקחת אנשים אחריך. ובמגבלות הכוח בפוליטיקה הישראלית, תסתכל רגע איך לפיד, לעומת זאת, מקבל גיבוי מלא מכיף מאוד גבוה של אנשים שהולכים אחריו. זה צריך להגיד את זה לזכותו בעניין, זה לא שאני מסכים עם עמדתו, אבל זה לא פשוט. ובנט נתקל במגבלה הזאת בצורה מאוד משמעותית, כי זה מה שחסם אותו, הרי הוא היה ממשיך את הדרך. ועכשיו הוא נמצא, כמו שאתה אמרת, בקרב איסוף לאחור. גדעון סער, אני חושב שעשה מהלך מבריק. הוא כמעט לא דבק בו האירוע הזה. כן. הוא נתן לבנט לרוץ קדימה, לאכול את כל הפירות הבאושים של המהלך, והוא לא נדבק בו כלום. הוא נקי לחלוטין בעניין הזה.
אגב, נסה לשאול עצמך, גם מתי פעם אחרונה גדעון סער דיבר למיקרופון? לא ראיתי את האיש הזה מדבר.
תראה מזאת, כששאלה, לדעתי זו הייתה שירית אביטן כהן, שאגב, קטע מרגש שהיה לה באולפן שבוע שעבר, באמת, מדהימה, היא שאלה, היא העלתה את זה בטוויטר, היא שאלה בנקודת המסע ומתן, לפני רגע לפני שזה זה, אז שאלה, מה קורה? אז היא שאלה את תקווה חדשה, והיא שאלה את ימינה, והיא שאלה את ימינה, והיא שאלה את רם. וזה רגע לפני ש... סליחה, והיא שאלה את יש עתיד. יש עתיד אמרו, אנחנו מנהלים מסע ומתן. וימינה אמרו, אנחנו נמצאים מסע ומתן. ותקווה חדשה אמרו, אנחנו לא במסע ומתן, ימינה מנהלת אותו. מה שימינה מנהלת המסע ומתן. אז זה היה כשכבר הריחו לאן העסק הולך. אז ימינה, נפתלי נשאר עם כל הבלגן, כשהוא רץ קדימה, עם המחויבות המטורפת שלו למהלך הזה, ועכשיו הם כולם ב-reverse engineering לאחור, ונשים לב איך נתניהו שכבר היה, תראה אגב, זה קומי, זאת אומרת, זה קומי. כלומר, בנט עשה את כל המהלכים, כל הקלפים היו אצלו, כנל אגב לפיד היה בעמדה מאוד מאוד חזקה, נתניהו כבר היה בנקודה שאתה אומר, אני גם אמרתי, דיברנו על זה פה, וגם דיברנו על זה במקומות
אחרים. לא, הם כבר לא תופרו את החליפות, הם סידרו את השיער לפני הצילום של הממשלה כבר, הם היו שם כבר שם.
כשאתה אומר, זה דן דיל, כאילו אין פה עניין, ונתניהו, אני אמרתי, תקשיבו, נתניהו נמצא במצב בלתי אפשרי, ככל הנראה, כמה פעמים אמרנו את זה כבר, שהוא במצב הקשה ביותר בקריירה שלו וזה, אבל, מכיוון שאני טיפה מכיר את האיש, ואני לא, עכשיו, אני לא סותר את מה שאמרנו קודם לגבי העניין הביטחוני והפוליטי, האיש הזה כנראה, שמה? לא יודע, עניין של השגחה אולי, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הוא כבר, גם עשו שם שגיאות, וזה כבר היה, כבר, הוא איבד את זה כבר, למעשה זה כבר היה, חמק לו בין האצבעות. ותראה איך המציאות מחזירה את זה אליו, ומחזירה את מוטת את הכוח אליו. עכשיו אנחנו לקראת ימים פוליטיים מאוד מעניינים, ויש פה כמה תרחישים. אני חושב שאם זה תלוי בבנט, לאורך כל הדרך הוא אמר, אני לא רוצה בחירות חמישיות, אני האמנתי לו, אני מאמין לו בנקודה הזאת.
עכשיו הדבר האחרון שהוא רוצה זה בחירות, זה ברור, גם שר לא רוצה בחירות, הם בטח לא רוצים בחירות.
עכשיו, השאלה היא אם בקונסטלציה שאנחנו נגיע בעוד שבוע, שבועיים, וצחקות גם שהמנדט של יאיר לפיד יסתיים, אני עוד לא מספיד גם את זה, למרות שזה נראה קשה מאוד. עכשיו צריך לראות איך גדעון יתנהל. הוא עדיין עומד על רגליים אחוריות בעניין הזה, הוא במרכאות, לפי הדיווחים, מבקש רשות ממשלה ראשון, שוב, נתניהו, מבחינתו, זה לא נראה שזה על הפרק.
לא, אבל זו הצעה של נתניהו שהוא דחה לפני חודש. הרי נתניהו אמר לו, תחבור אליי ותקבל את הרוטציה הראשון, והוא אמר, על גופתי המתה, ופתאום הוא חוזר עם ההצעה הזאת לנתניהו, והוא אומר, זוכר שדיברנו לפני חודש? אז קבל כן על התשובה. ועכשיו נתניהו אומר, רגע, 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 עכשיו אתה תחפש אותי. עכשיו אתה, תבוא אליי.
אבל גם לגדעון יש עוד מהלכים, ואני לא מוריד מהפרק גם אפשרות שהוא יצליח לייצר איזשהו לובי נגד נתניהו, זה גם עוד יכול לקרות, בקונסטלציה קצת מורכבת, שכרגע היא לא נראית סבירה, אבל עוד לא נגמרה המילה האחרונה, אני עוד לא שמעתי את בצלל אומר את המילה האחרונה לממשלה עם גדעון ובכל מיני קונסטלציות אחרות, גם יהדות התורה, יש שם הסתייגויות, האירוע עוד רופף, זה עוד לא, זה עוד לוס, מה שנקרא, עוד פתוח מאוד, אין ספק שהמציאות הלכה לכיוון נתניהו, אנחנו הולכים לקראת כמה ימים מאוד מסקרנים במובן הפוליטי.
אני מרגיש אגב שערביי ישראל, זאת אומרת, המפלגות הפוליטיות שלהם ירדו משולחן החישובים שלנו לגבי ההרכבים של הקואליציה?
אני חושב שהסיפור עם רם ירד מהפרק לעת הזאת.
לשני הצדדים.
המשותפת בהחלט, אבל עדיין, תראה, מה השתנה? כי עכשיו, כשאתה צריך פוזיטיב, אם אתה עכשיו הולך לכנסת, תסתיים המנדט של לפיד, אתה צריך 61 פוזיטיב, לא מספיק לך אימנות, אתה צריך תמיכה. ורם גם אמרו, אנחנו לא נימנע, אנחנו או נתמוך או נתנגד, אבל לא נימנע.
אם שר ובנט, אם שר ובנט חוברים לנתניהו, יש לנו את המספרים.
זה נכון, זה נכון. אבל עדיין יש פה עוד כמה קונסטלציות, אני חושב שאנחנו צריכים לרחקות שתסתיים ההסלמה הזאת והאירוע הזה, ושבוע הבא המפה עוד לא תתבאר, אבל התחילו להיות קונסטלציות אפשרויות, אני יודע שאני בדעת מיעוט, לא מסיר גם את האירוע שבני גנץ גם יכול להיות חלק פה, הרי פה הוויכוח הוא משמעותי, ועל התיק הזה, גנץ אפר הבטחות כבר יותר משמעותיות, נתניהו גילה גמישות רבה יותר, נכון שזה אירוע עקרוני במשרד המשפטים, אבל הם הוכיחו גם באירוע הזה, תשים לב שנתניהו נותן לו מאוד את הבמה. נתניהו עובד איתו בצורה מצוינת באירוע הזה ברמה הביטחונית, יש שם תאום טוב. אלה שני אנשים שיודעים להתרומם מעל המחלוקות האלה ולשתף פעולה. לא נועל את הדלת גם לאירוע שבני גנץ מוצא את עצמו בתוך האירוע, ונוטד שבדעתי נובמבר, בני גנץ אמור להיות ראש ממשלה לפי ההסכם הפריטטי, לפי ההסכם שנחתם, ואם לא תהיה ממשלה, על פי חוק הוא ראש הממשלה.
ויש גם אפשרות שאותה גם לדעתי לא צריך להוציא מכלל חשבון, ויש שתקום ממשלה ממש רחבה. זאת אומרת שנתניהו יזמין את לפיד אליו ואת גנץ, אולי אפילו הוא יוותר, אני מקווה שלא יעשה את זה, על חלק מהשותפים הטבעיים שלו. אגב, אם שר ובנט ישבו באופוזיציה, זה תהיה בעיניי סגירת מעגל קלאסי. אז זה גם תסריט בעיניי שיכול להיות, כי יש לנו אתגרים לאומיים גדולים עכשיו להתמודד איתם, ערביי ישראל, יש לנו, אנחנו הולכים פה לשנה שנתיים שמצטרך בלהתמודד עם הסוגיה הערבית ישראלית, אין מה לעשות, אי אפשר לתתה את זה מתחת לשטיח להגיד, כלום לא קרה, יש 300,000 כלי נשק מוכמנים במגזר הערבי, אנחנו רואים שיש שם תאים אמיתיים של פשוט טרוריסטים לצערי, אני אומר את זה בצער רב מאוד, נצטרך להתמודד עם זה. אז יכול להיות שממשלת אחדות לאומית גדולה, תיקח על עצמה את המטרה הזאת, זה אפשרות שגם אפשר לדעתי להביא אותה בחשבון. ואגב נאמר לגנותו של לפיד, שבשבוע וחצי עשרה ימים האחרונים, אז שהתחיל המבצע, ואז בהתאמה גם נפתלי בנט הודיע על פרישתו, מציית ציוצים לוחמניים מאוד, אלימים מאוד, מאוד לא יאיר לפידים, שרק מוכיחים ש חלק מהאנשים בצד השני קצת ירדו מהפסים, בגלל אתה יודע, הם היו בדקה ה-90, על קו השער, עם הכדור, הרימו כבר את הרגל לביתה, 0-0, ואמרו, הנה זה קורה, תוקעים לנתניהו את הגול הזה בלב. וכדרכו, נתניהו מהיציע הצליח לזנק אל קו השער, ולהדוף את הכדור. איך? לא יודע, כמו שאמרת, אולי השגחה, מי יודע, מי יודע. אבל אני מבין לליבם, באמת, מבין לליבם, הם בהלם, כואב להם, אני עושה כוכבית ליד הטירוף שהשתלט עליהם, אני מבין את התסכול, באמת, מעומק הלב, בלי ציניות, מבין את הטירוף.
אתה יודע מה מפתיע? שיאיר לפיד עכשיו לוקח החלטה וקו, הוא תוקף את הממשלה תוך כדי המבצע, עוד לפני ההסכם, ההפסקת האש, אם יהיה, מה יהיה, איך יהיה וכולי.
טעות קשה,
והוא עשה את זה בלי לנסוע לארצות הברית, להתייעץ, שזה דבר מדהים, והתקדמות בעלילה, כי בדרך כלל לפני שהוא עושה מהלכים משמעותיים, הוא לוקח את מטלטליו, גם אם זה בערב יום השואה או בכל יום אחר, הוא לוקח את מטלטליו, עולה על מטוס, נוסע לקבל הנחיות מארצות הברית, ואז חוזר, פתח סוגריים, מישהו שמתמודד לראשות הממשלה, מישהו שעושה את ראש הממשלה, אתה לא אמור לבקש מאותם יוצאים אמריקאים שיבואו לפה, או שאתה נוסע אליהם, מה קרה פה? כאילו, אתה צריך לנסוע לארצות הברית כדי לקבל תדרוך, מה לעשות, לחזור, מוזר מאוד, לא מדברים על זה מספיק. בעינם שרוצה את ראש הממשלה מחר בוקר, נראה לי הגיוני שהיועצים יבואו אליו לפה, ולא יבואו לשם. אני יודע שיש הרבה ישראלים שעושים קמפיינים, לא הרבה, יש ישראלים במעגל החברים שלי גם שעושים קמפיינים בחול, מבורך, על הכיפק, הכל בסדר, אבל הם נוסעים לשם, לא המדינאי נוסע לפה, זה מה שנהוג, אבל אתה יודע, בסדר, עוד סימן שאלה בעניין.
ונגיד רק לסיום, למוכזבי ממשלת השינוי שלא באה עלינו, אגב, תהיה ממשלת שינוי, פשוט יהיה שינוי אחר, מצטער, אבל לא משנה. אבל למוכזבי ממשלת השינוי, רק נאמר, שבו בנפשכם שהאירועים האלה קורים בעוד חודשיים, לא עכשיו, בעוד חודשיים מתחמם הר הבית ומתחילים לטווח את ירושלים וישראל נאלצת להגיב. איך הממשלה הזאת הייתה מתפקדת לדעתכם? איך ישראל הייתה נראית כשבראש הממשלה יושב נפתלי בנט ויאיר לפיד ראש הממשלה החליפי ואלוהים יודע אז הממשלה הייתה שם? איך הייתם חושבים כשהיא נתמכת על ידי ערבים ישראלים? מה היה קורה במדינה לדעתכם?
מבטיח לך.
היה פה יציבות או כאוס? מה לדעתכם היה קורה פה?
מבטיח לך שאותם אנשים שעכשיו מאשימים את נתניהו שזה מסיבות פוליטיות, לא היו אומרים שזה מסיבות פוליטיות. אבל, נשמע, מה לנו כנלין?
כמובן.
שייקה, קודם כל נגיד ששבוע שעבר היה אמור להיות לנו פה פרק מדהים עם אורח שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומחכים לו, אבל...
הוא יגיע.
בעזרת השם בשבוע הבא, היו כמה מאורעות ועניינים וזה, אבל שווה לצפות מאוד מאוד. וגם הרמת לי לחוצה של שבוע הבא, אז כבר אני מחכה לזה. אז יש לנו הרבה עוד על מה לדבר בעזרת השם בימים הקרובים, ואנחנו, זה לא מובן מאליו, כל העוקבות, העוקבים, הצופות, הצופים, באמת קיבלתי מבול של הודעות, איך נעלה כמו שבוע פרק, אנשים, כאילו, זה מדהים, זה כל כך, זה כיף, כי באמת יש ציפייה ורצון, אז אנחנו משתדלים לעמוד ברצונות ובציפיות, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל כבר נגיד, לסיכום הפרק, תודה לכן ולכם. שייקה, שמור על עצמך, תהיה לי בריא, תהיה
ותגיד מושב. ותגיד גם בשמנו לכל האנשים שיושבים עדיין במקלטים, בממדים, בחדרי המדרגות, בחדרים המוגנים, לכל האנשים שסובלים מהזקות, מפחד בכל רחבי הארץ, כי אתמול גם באקו ובקריות היו הזקות, אבל זה לכל מי שיושב במקלטים, בממד, חרד לחייו, חרד למשפחתו, מפה אנחנו שולחים לכם אהבה גדולה, חיבוק ותמיכה ומקווים שהצלחנו בשעה הזאת לתת לכם איזושהי תחושה שמישהו מבין ללבכם ומישהו בצד שלכם.
תודה רבה לכולכם ולכולכם, ותודה רבה לרני שלנו מהמילואים, שאחר כך עושה פה ריקאפ על כל הדברים.
הוא גם בירוק עכשיו.
כולם בירוק, מפרגנים. אז תודה רבה לכם ולכם. שייקה, תודה רבה לך, ואנחנו סוכנים את פרק מספר 38, שייקה. תירוף.
להתראות בשש אחרי המלחמה. זה בדרך.
למד.
אדיוס.